Benim oturduğum şeref olarak yolumuzu güzel tarafından tanışalım. Sen bir şeydi. Ve ben zorunda o güzel tarafından tarafını göre tarafından. Ama tarafını göre tarafından işimi bu ahlı sulta la diye bir açama zaman para. Koy göre tarafından bir kurana kadar bazen. Ve ben orada çeğe uçayım da olan. Fin şadamı rufya ve adam, adam İsrail, Ankara'ya adam, Betot'a adam, Betkunot'a adam, Betkunot'a adam, İşte bu gayriye tarafından bunun iftihar kurulması için adam ötçülebi, ötmedi ve ilgili ve akayın için bu ağaçta bir şıkkak tanışma için gire tarafından kapı olan işe verdi. Ve akşam şey, parçayla da işe vermezdi. Ben bir nasıl bir adamın kolu el, ben bu dedim, madem ama sonra da olayı ben nasıl diyor, ben de şu. Ben de bir kolu değil. Sizden ona tatil gire tarafından, לא בזה היא נגמרת, והיא לא מתחילה גם בזה. המטרה הזאת להתנהג בנחת, להיות שלם ורגוע, לשקר גם הדבר הזה. אדם שרוצה להיות שלם הוא לא שלם. כן? מאז רוצה להיות רגוע, לא יהיה רגוע. העולם הזה, העולם שלנו הוא לא עולם שלם, הוא לא עולם רגוע. אתה לא יודעת את זה. הרב צבי הגמרא אומר ששיכון העולם בונה עליו כמישהו. כן? רק שקוראים, חושבים שהעולם הזה יש עליו, זה לא משלם. אנשים נורמליים, יודעים שהעולם שלנו הוא עולם מסובך. ומי שרוצה להיות רגוע, זה דבר המסלול באנשים שלא רוצים להתמודד. הם ברוכים, רוצים לברוח מבעיות, לברוח מתמודדיות. מה שבמעט מהם, מה שמקומה עכשיו. כן, זה כל הדברים שעכשיו. עכשיו, זה הדבר על הרצון שהעולם יגיע על המרגוע שלו. הוא מוכן על החלן, אשר רגל על רגל, כל עוד הרבה בחינות. אבל אנחנו לא רוצים להגיע את כל מהר עכשיו, ולא יהיו ביור, ההפך. מי שרוצה להיות רגוע, זה לא טוב, זה אנטי טרש של כל התורה. זה לא רוצים להיות רגועים, רוצים להיות אקטיביסטים, פועלים, יוצרים, תגיד את חברים כתובים מגובנים, רוצים להיות אנשי עמל, אנשים עמלים, יוצרים, עובדים, משקיעים, מתמודדים, ברוך השם בעולם שלנו יש הרבה מה לתקן, הרבה מה לשפר, הרבה מה לעשות, ואנחנו נכנסים לעולם הזה עם כל העוצמות כדי לתקן, כדי לפעול, כדי לעשות, כדי ליצור, כדי להתמודד, עם כל המציאות הטובה, המציאות הלא פשוטה שיש. מה? הרבה פעמים, בדרך כלל הרבה פעמים מדיטציה, רואות, בין הרגינות, הרבה פעמים מצב שאדם רוצה להגיע למוחה ולמחה. זה מה שנקרא היום להיות בנחת, כן? אדם רוצה להגיע לנחת, הוא פשוט יותר להגיע, עוד יותר להגיע למוחה ולמחה. זה דבר שהוא אנטי תזה של כל התפיסה שלנו. אנחנו חייבים לומרים על דבר כזה. מי שחושב ככה הולכה את האשליה מסוכנת, שבסופו של דבר תתנפץ, ולא נכפה לנו שתתנפץ, לא זאת הבעיה. אנחנו אכפת לנו שזה נגד הרצון האלוקי. זה דבר מה שאכפת לנו. זה נגד הרצון האלוקי ונגד האמת, וזה לא הביא אותו לא לשלווה ולא לנחת בו. זה לא יכול בדיוק. אנחנו מבינים, ופה אנחנו רוצים להסביר דבר יסודי, שנפש האדם יש לו מהות. אז אני שתה להסביר הרבה מאוד בהצלחה בשמונה פרקים הרמב״ם, אתה לא עושים שהשמונה פרקים הרמב״ם, אני אצלח לי, אומר, יגיד את הדברים בצמצות לצורת הגרת הרמב״ם, כן? וזה בזרת השם, שתה שתגור שמונה פרקים פה, שתה שלא לזה, נכון? אה? טוב, אז בזרת השם, יש לא למדור, בהמשך, זה איזה משנה הבאה, אתה שתמד, אני לא חושב לך יש לו סדר, הסיבה, כן, בעניין הזה, שלמות שמת, כנראה לי שמונה שמונה פרקים, אבל לא משנה, זה פרקים הכי גדולים. כל מופי קובע. אפשר להגיד ששמונה פרקים זה יותר האיברת בחרופה והאיברת הרמב״ם זה יותר הלוך הלמייס. כן? בסוף הוא שמע את הליב הדוד. זה נקרא. כן? זה כמו בהלכה, אפשר להתחיל כמו שדבור רגלה, אפשר לראות את השולחן ערוך דבור רגלה. כן, זה השולחן ערוך, תגיע את הדבור רגלה, תגיע... בכל זאת, אנחנו אומרים כך בעזרת השם, אנחנו אומרים שהנפש של האדם יש לה מהות, יש בה תוכן. לא נבראנו רק כבני אדם שיש להם אוסף של כלים. זאת אומרת, ניקח דוגמה למשל, יש באדם חוש שקוראים לו אהבה, אהבה, יש חוש כזה, חוש מופלא מאוד. חוש אדיר שאלמלא שהוא קיים, לא היינו מאמינים שהוא קיים. הרב כותב את זה כבר. זה חוש אדיר, נפלא, שבאמת כל מה שהיינו נשים בעולם כדי ליצור אותו, או לנסות להבין אותו, לא היינו מגיעים מאפס קצהו של מה שכבר נוצר כבר מבטא. בחוץ הזה קיים. בחוץ הזה של האהבה יצא לו הרבה דברים. יצא לו דברים אידיאליים ומסגדים, כמו הרב קוק, שמדבר על האהבה ומידות הראייה, יש באורות הקודש חלק ד', דברים מסגדים על האהבה, דברים דברים מאוד. אפשר גם לראות דברים מאוד סימפטיים, ולאהוב אותם. כתוב בתורה, למשל, כתוב על שכם, כן, מלחמות, שם מלחמות, נכון? אז כתוב, לגבי מינה, חשקה נפשי, כן, חפץ בנערה מאוד, אז המדרש משם מורד, אותם ראשונות שכתוב שם לגבי שכם, שהוא חפץ במינה, חפיצה, חשיקה, ואיך? תלבט נפשו, אותם ראשונות בדיוק, והקדוש ברוך הוא באים על עם ישראל. שלוש הראשונות האלה. הוא הגיע, הוא אהב אותם, אבל יש לך אוהב אותם. זה אותו דבר, שמירתם. משהו אהב מדינם, זו אותה אהבה שהקדוש ברוך הוא אותם, אהבה שהוא אהב מדינם. שלום היה, זה אהבה לא חומרית, אהבה בשמית, אהבה של מה ששתי מלחמות, זה לא. והסגנון שלו, והסגנון בטח את האבנים, המשרי, שהוא מסובל לאהוב, ברמה שלו. אבל עובדה שהתורה, העובדה שאתה אומר שהקדוש אהב אותנו בזה. והאהבה שהקדוש אהב אותנו בבית, המזרח בעם ותאורה לחלוטין. אבל זה אותם לשונות. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שמכאורה זה בדיוק אותם כלים. אותם כוחות ואותם כלים. אפשר להגיד ששני מלחמות, שאהב מדינה וכל האהבה הזאת, הנה הוא בריא לגמרי, אצלו כוח האהבה מאוד בריא. התגרץ לו בעוצמה כזאת עבורה, כן, הוא היה אדם עם כוחות נפש בריאים מאוד. ומה אתם רוצים לומר? שהשני מלחמות, הוא פסיכולוג. ולא היה סך הכל לפי כל הכלים הפשוטים היה מאוד בריא בנפשו. אולי הוא לפי נפש של גורו לא חולה, אני לא יודע, אולי זה מתאים לטבע שלו. אבל מצד האמת, ואפילו של גורו אולי, אבל זה מצד יותר עמוקה, אבל לפי האמת נגיד, חולה נפש, למה הוא חולה נפש? כי הנפש שלנו באמת לא רוצה לאהוב דברים שלא בריאים, שלא מתאימים לתכונתה הטהורה. יש בנפש שלנו תכונה, הנפש שלנו זה לא בוילר. אני אומר את זה תמיד, כשאתה לוקח פסנתר, יש לפסנתר תביא קלידים. קלידים שמנגדים בו ומי, כן, חדום. אני יכול לנגן על הפסנתר מה שאני רוצה. מנגינה כזאת, מנגינה כזאת, מנגינה אשכנזית, מנגינה מזרחית, מנגינה לא יודע מה. עכשיו מה שרוצים. הפסנתר אין לו ניגון, הוא מנגן. יש לו כלים לנגן, אין לו ניגון, בא מנהלים, אין לו ניגון. את נפש האדם, העולם המודרני, הפסיכולוגיה המודרנית, כולה רואה את נפש האדם כאוסף של כלים. כל הפסיכולוגיה המודרנית, כולה רואה את נפש האדם כאוסף של כלים. יש מעמיד בין פחות, יש מעמיד בין יותר. אין לפסיכולוגיה המודרנית שום הבנה. היא לא מתיימרת להבין, היא לא רוצה, היא אומרת שזה לא נכון להגיד את זה, לשיקופת. אין לפסיכולוגיה המודרנית שום הבנה ושום קשר לשאלה האם יש תוכן, האם יש מנגינה שמוטבעת בנפש. זה לא בתחום של... למה נולד באדם תכונה חוש האהבה מבחינתם זה ניסטר? עוד נסים להסביר את זה, בואו ננסה להסביר את הדרכים שלו, כן? וגם הוא מגיע עד רמות מסוימות מאוד, להגיד שזה מה שיש. אז הוא חושב שהוא יבין את היש הזה לתרוס את יותר עמוקה. כל אבל הוא מגיע עד רמה מסוימת, אז הוא לא יכול להסביר למה היש הזה קיים. זה לא קיים אצלי. הוא לא יכול להגיע. פרנקל יכול לבוא להגיד, אדם מחפש משמעות. זה תכונת נפש אצלך. למה הוא מחפש משמעות? למה זה בוער בקירור? מה המשמעות? האם הוא עומד במשמעות? האם הוא מחפש את המשמעות בגלל שהיא קיימת, או בגלל שכל אחד ימציא לעצמו מה שהוא רוצה? זה לא מבטר, ומה הדבר שאני אמרתי את זה בכמה פעמים? לאדם שצמא. אנחנו יכולים להבחין שאדם צמא. כל אחד מפעם יודע שאדם צמא לפעמים. צמא. למה הוא צמא? עכשיו, אני יודע שהוא צמא, יש לו כלי קורא לו צמאון. למה הוא צמא? כל אחד יחליט למה הוא צמא. אחד יגיד שהוא צמא למים, אחד יגיד שהוא צמא לשנות למשל מי פרדים, ואחד יוצא לשנות בוסר, אחד יוצא לשנות נף. זה נכון? שטויות והבלים. אדם צמא כי הוא צמא למשהו, הוא לא צמא במקרה. הוא צמא, התכונה, הכלי הזה המכונה צמאון, שמעורר בנו את התשוקה לשנות שבלעדיו היינו ולעלינו עולים את גבולותינו ומומנים, ואנחנו יודעים את זה שיש מצבים כאלה. שאדם שהוא צמא יותר מדי, מגיע למצב של התייבשות, אחת הסכנות הכי גדולות שיש בהתייבשות, שהאדם מפסיק להיות צמא. כן? יש לו בחילות, הוא לא יכול לשפוט למעשה. והסכנה הגדולה ביותר, שאדם שמגיע למצב של התייבשות, וזה לא מצב שהוא עדיין מרמי, לא מצב שהוא מעולה, כן? אדם שמגיע למצב של התייבשות, הוא לא יכול לשפוט, ואז דרך היחידה להשפוט אותו זה להכניס לדיפוזיה. אחרת הוא לא ישתה, משהו, הוא לא מרגיש את הצורך לשפוט, הוא שותה, הוא פולט את זה החוצה. זה אחת הסכנות הגדולות ביותר שיש בצינורם, בהתייבשות. כן, דבר נורא ועיון, מפחיד את מה שקורה דבר כזה. אתה יודע שאדם מתייבש, אדם צמא אדם מתייבש, אתה יודע שהדרך היחידה להחיות אותו זה להשפוט אותו, ואדם רוצה לו לשפוט, מגיש לו כבר במים, ואדם לא יכול לשפוט. כן, זו סכנה מאוד גדולה. אחת הסכנות הכי מפחידות שיש. בכל זאת, הצמא זה כלי, הרעה והצמא זה כלי פיזיולוגי, פיזיופסיכי שגורם לנו, שנוכל להתחבר למה שצריך להזין אותנו. אז זה לא כלי שנמצא על ריק, זה כלי שנמצא, יש מהות. אנחנו מחוברים, צריכים להתחבר למים, ולכן הכלי הזה קיים. נפש האדם, גם כן אפשר לראות אותה בשני אופנים. ועל זה יש מחלוקת גדולה בינינו, בין עם ישראל לבין כל העולם כולו. זאת מחלוקת מאוד מאוד מהותית שנוגעת לכל הבנת הנסים, לכל שאנחנו עוסקים בשיעורים, בשיעורים בעניין אמונה, וכדומה, וזה אנחנו עוסקים. אז כאן זאת נוגע לפחת הזה הלוך הלמייסה שנוגעת לגרת הממה, כמו שאמרתי. ואנחנו עוסקים את הדברים קרים, לומדים את זה וזה, אבל פה עכשיו מגיע גם הפעם שנוגע להלוך הלמייסה. השאלה היא כזאת, האם בנפש האדם יש תוכן מגובש? האם נפש האדם היא הוויה מגובשת, בעלת תוכן, אידאי, רוחני, מוצג, לפחות הנפש של עם ישראל, רגע, רבי גויים אני לא מדבר עכשיו, רגע אחרי זה. אני מדבר על עם ישראל, רבי גויים באמת אולי זה בעיה יותר גדולה, אני לא יודע את זה עכשיו. בכל זאת, האם הנפש היא דבר מוצק, מגובש, שיש לה תוכן ברור ומוגדר שכבר חי בתוכה? אבל זה לא יצירה גולמית, זה תוכן נפש, דבר מוצק, מגובש, עם תוכן ברור, עם שאיפה ברורה, עם מגמה ברורה. כל זה חי בתוכה, כמו שאומרים נשמה שנתת בי, תאוריי. הגדרה. נשמה שאתה תביא תוראי, אנחנו לא באים ואומרים לנשמה שלנו, אנחנו פרויד, אנחנו רוברטי, אנחנו לא יודע מה, אדלר, פייפוס וכל הדברים האלה. נשמה שאתה תביא, קודם כל, תוראי, דבר ראשון. זה אקסיומטי בשבילה. האקסיומה הזאת היא מלאת חיים, היא לא אקסיומה סתם. הביטוי הזה, נשמה שאתה תביא תוראי, זה ביטוי מהיר. זה אומר שהעולם שלנו, העולם ששרויים בנפש שלנו הוא עולם הסבתי שלם, הוא עולם שיש בו הקרבה של טוב, ושל רעיון, ושל אידאה, ושל מוסר, וזה ממלא אותנו, וזה עצמות הטבע שלנו. זה לא דבר אוטופי מה שאנחנו אומרים, זה לא, לא עוסקים במיסטיקות, אנחנו עוסקים בדבר הכי ריאלי והכי מציאותי, זה הטבע שלנו, הטבע הזה כבר קיים. אנחנו לא רואים אותו אולי, לא פשוט, אנחנו לא יכולים להגיד שכל מה שאנחנו רואים בעולם נראה לנו טהור ונחמד ותמיד, כן, בגלות, לעצמנו גם, קשה לנו להגיד שכל מה שאנחנו עושים בחיים זה רעיון שנוגע מתוך מציאות של צפקוד הזה. אבל זה אקסיומה, אקסיומה שאומרת על התורה, אקסיומה שחזר אומרים לנו, אקסיומה שאותה אנחנו משלבים בעזרת השם, לא רק לדעת אקסיומה, אלא לעסוק בה וללמוד אותה בהעמקה גדולה, את מה שאנחנו עושים כבר הרבה זמן במשך השנים. עכשיו, כוחות הנפש שלנו, כל כוחות הנפש, וזה אני לא יכול עכשיו להכין במקומות אחרים, אבל כל כוחות הנפש שיש באדם, הם בנויים מתוך אותה נטייה טהורה שקיימת בנפש האדם. זאת אומרת, כל כוחות הנפש שלנו, אין
בהם מצד האמת, שום דבר מצד הכלי החיצוני מלבד. לא במקרה מלבד אדם תמונה של אהבה, או שמחה, או כעס, או לא משנה מה. כל מה שלו, או כבוד או לא כבוד. כל מה שיש באדם, חלק מהדברים מלבד זה נזכה, אני מקווה להיפגש, ויש לך זמן, תוך כדי לגלת הרמה ולראות את הדברים, אז זה בא לידי ביטוי. אבל כל מה שיש באדם, באמת לגלת הרמה יש בה הרבה דברים מבחינה זאת, הרבה דברים, שנמחד פנים ובעצרה נראים משונים. כל כוחות הנפש שיש באדם הם כוחות, הם תווים, כלידים חיים, שבאים להביע תכונת נפש תמימית, טהורה, עיוורת שקיימת לו באדם. והכוחות שלנו זה הכלים להוציא את זה לפועל ולהזין את הכוחות האלה על ידי מפגש עם דברים מבחוץ, בחיים, שיוכלו להזין את הכוחות האלה, את הנטייה הזאת, את הנטייה הזאת שקיימת בקרבן. משל, למה אתה אומר לנו עוד פעם דוגמה? ויש לאדם שיניים. השיניים שלנו זה דבר מאוד חיצוני. עכשיו, להרחיב על זה הרבה, ראינו את זה בקיצור, שיניים שלנו זה דבר מאוד חיצוני. השיניים שלנו קיימות בסיבה אחת, כדי לנגוס בדברים, ולתחום אותם, כדי שנביאו בסוף למעיים שלנו, ובסוף יצא מזה המתאמים עם החלברנים, הפחמיים לא בכל הדברים של העולם, כל הכל. השיניים החיצוניות שלנו הן מכוונות מלכתחילה, למרות שהן נמצאות בשיניים, נמצאות בשיניים, הכל לא נמצאות במעיים, והשיניים זה כלי חיצוני מאוד, השיניים שלנו מכוונות מלכתחילה, כדי לאכול את מה שמתאים לנו ומה שמתאים למעיים שלנו. גם לשיניים וכך וכך שיניים תוכנות וכך שיניים לא תוכנות, לכלב יש שיניים אחרות ולאריה שיניים אחרות ולהיפופוטמוס יש שיניים אחרות. כל אחד לפי מה שהוא אוכל, כפי שידוע בדרכי הטבע. כל מספר למדתם את זה. בכל זאת, השיניים הן בנויות לזה שאדם יאכל את מה שמתאים לו. הן מכוונות, לא יכול להגיד לתוכן הפנימי, אבל הן מכוונות לתוכן הפנימי, כן? מכוונות אל המעל שלנו מה שאנחנו צריכים לאכול. זה הרבה יותר עבור, גם התפוח שאנחנו אוכלים, שיש לו טעם טעים, הטעם הטעים מתאים לנו באופן חיצוני, אנחנו אוכלים אותו כי הוא טעים, אבל הפנימיות של דבר מתאימה בדיוק לעבוד המנהל בזמן שאנחנו זקוקים. כך קורה הקדוש ברוך הוא. דבר פנימי מאוד, שהרבה יש להרחיב עליו, לא עכשיו הזמן להרחיב עליו. כן, זה גם אחד מהפלאים היותר גדולים. בכל זאת השיניים מכוונות אל התוך הפנימי שלנו, הם לא במקרה שיניים כמו שהם. כך אנחנו רוצים לומר על כוחות הנפש שלנו. כוחות הנפש שלנו, כל תכונות הנפש מכוונות לתוכן החיים הפנימי ששרוי בקרבות. וכל הכוחות מגוונתם משרת את תוכן החיים הזה. אנחנו לא יכולים להיות שלמים ואוהבים ושמחים ונחמדים. מי שחי כדי להיות שמח הוא לא יהיה שמח. מי שחי כדי להיות שמח, חושב שמצווה להיות שמח, רוצה להיות שמח, הוא רוצה, כל זה לא יהיה שמח, חבל הזמן שלו. זה רק יהיה אשליה של זה. מי שבעזרת השם יהיה קשור לתוכן הפנימי שלו, ויוציא את הכל, מהות הנפש, כמו שהיא באמת, הוא יהיה שמח. למה הוא יהיה שמח? כי השמחה זה הכלי הנכון והאמיתי של ביטוי מהותה של הנפש בצורה הנכונה שלנו. וכשמהותה של הנפש תתגלה בצורה הנכונה שלנו, מה יהיה שמח? כי החיים יאירו בקרבו, אז יהיה שמח. אז השמחה תהיה סימפטום וביטוי לזה שתוכן הנפש יהיה בקרבו. ולכן אנחנו לא צריכים להיות צמחים, אנחנו צריכים להיות אמיתיים, וצריכים לברר את מה שתמון בנו בצורה הנכונה. והמטרה היא להיות נכונים ואמיתים עם השם, עם התוכן האמיתי שלנו. ובעזרת השם, כשהתוכן האמיתי מגיע בקרבנו, חיים בעזרת השם יהיה. זה קידוש השם. כן.
זה לא רבה שהשמחה
זה רק סימפטום.
נכון.
מתי זה כלי
או
מי שאמרו
שם את
המטרות? כן, זה לא כלי, זה ביטוי אמיתי. ואז, והביטוי האמיתי מורה את זה שהצד התמימי של אדם מאיר את החיים החיצוניים גם כן, וזה מילוי שלם של החיים. שיש רק פרח, יש לו שורש, בשורש מונים החיים של הכל, נכון? ומסתכל בשורש, אם נגיד אתה עושה פה פינה.